נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת נוח. שלום לרב שלום שוורץ.
שלום יקיר.
אז אנחנו התחלנו ספר בראשית, ספר שלכאורה חשבנו שהוא רחוק מעשרת הדיברות, וגילינו שבוע שעבר שעשרת הדיברות מתחילים בעשר המאמרות. והמספר עשר מופיע גם בסוף הפרשה. עשרה דורות מאדם ועד נוח. בפרשה שלנו, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. גם זה מחובר איכשהו לעשרת הדיברות?
כנראה אנחנו נמצאים בעולם של עשר. כל מיני עשיריות אנחנו מוצאים, ובוודאי לפי המפרשים ולפי החזל, כולם קשורים אחד לשני. איך ואיך אנחנו מסבירים את זה, זה כבר העבודה שלנו. לפעמים יש דברים שנשמעים הקבלה מאוד מאוד ברורה, לפעמים פחות. אבל העולם של עשר זה העולם שלנו. אפילו במתמטיקה אנחנו יודעים שהמספר בעשר זה מאוד מאוד עקרוני. והמהר"ל מסביר בפשטות שהמילה עשר תמיד מסמנת עניין של שלמות. שלמות של הבריאה, שלמות של הברית שקיבלנו בהר סיני. הספירות זה סט של עשר. כל דבר שהוא בעשר נותן לנו איזושהי גישה לרעיון הזה שאנחנו חלק בלתי נפרד מכל הבריאה, מכל היקום. על ידי עשרת הדיברות אנחנו מקיימים את השלמות הזאת, ואנחנו מתקנים את מה שצריך לתקן בתוך הבריאה, בתוך החברה שלנו.
יפה, אז אתה אומר בגדול, עשר הוא לאו דווקא הדיברות עצמם, אלא המספר עשר בונה את השלמות של העולם. עשרה דורות מאדם עד נוח זה כנראה שלמות של משהו שלילי, של הידרדרות של העולם עד שמגיעים לייאוש וצורכם לעשות ריסטארט למערכת, להתחיל משהו חדש דרך נוח. ואולי עשרה דורות מנוח ועד אברהם זה כנראה בניית התקווה של עולם שאפשר לעבוד איתו, מה שנקרא, שיכול להוליד בסופו את אברהם אבינו שיתחיל את עם ישראל, שיתחיל את התקווה של האנושות הזאת. כתוב שגם השכינה התרחקה והתרחקה והתרחקה, אברהם אבינו הראשון שמחזיר אותה חזרה. אבל מה שעוד מעניין במהלך שתי הפרשות האלה, זה רשימת החטאים שמופיעים לאורך שתי פרשות סך הכל. העבירות שלהם, אנחנו דנים, הן עבירות של עשרת הדיברות.
מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שזה באמת מעורר לנו כמה חשוב עשרת הדיברות כדרך לתיקון.
אין ספק שעשרת הדיברות יש בהם משהו מאוד מאוד תשתיתי, יסודי בעולם. ולכן זה עבירות שהם מצד אחד אנשים יתפסו אותם כמשהו בסיסי, אבל מצד שני העולם סובב סביבם. ולכן כל החטאים יהיו סביב עשרת הדיברות. ואם נתחיל כבר מבראשית, מה העבירה הראשונה שאנחנו מוצאים? הדיבר האחרון. נחמד העץ להשכיל. דווקא את מה שיעשו לה היא חמדה, לא תחמוד. וכמו שלמדנו, הגרא אומר שזה התשתית של כל עשרת הדיברות וכל התורה כולה. עכשיו, בתוך העבירה הזאת בגן עדן אנחנו מוצאים עוד כמה דברים. הרי האכילה מעץ הדעת גרמה למוות, לא היה מוות לפני כן. אז הם בעצם רצחו את עצמם. יש כאן גם, בוא נסתיר את הקדוש ברוך הוא לרגע, כן, אנוכי השם אלוקיך, אני גם לוקח איזה נחש שהוא יגיד לי מה האמת במקום הקדוש ברוך הוא, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, יש לנו גם את לא יהיה לך אלוהים אחרים לפני, מופיע במדרש שהנחש התאווה לחווה ורצה אותה במקום אדם, יש פה לא תנאף, יש פה לא תנה וערכה את שקר, כי הנחש מעיד עדות שקר לקדוש ברוך הוא שהוא כאילו לא רוצה שנהיה כמונו יודעי טוב ורע. אז בהחלט ייתכן שבחטא הראשון התשתיתי יש רמז לכל העשרה, אבל את זה ניתן כשיעורי בית.
אני חושב שאפשר להכניס את זה לכל עבודה יומיומית של כל עשרת הדיברות שאנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון.
אבל בוא נסתכל על המשך החטאים של פרשת בראשית ופרשת נוח. יש לנו את קין והבל, אם לא תרצח. יש לנו את דור המבול שלא תגנוב. לפני דור המבול יש את ויראו בני האלוהים את בנות האדם ויקחו מכל אשר בחרו. דור הפלגה מתעסק מול הקדוש ברוך הוא, בין אם זה באנוכי ובלא יהיה, ובין אם זה שהם, חזל אומרים שהם, נמרוד היה למעלה שמה. רוצה לשים את עצמו מלך. לא תיסע את שם השם, הוא רוצה שיקראו לו אלוהים. הסתכלו למעלה על המגדל למעלה, יראו אותו. אז כל החטאים הכי בסיסיים בעולם הם מה שמלווים את תחילת ספר בראשית. עד שמגיע אברהם אבינו בסוף הפרשה, והוא הראשון שהולך להפוך את הגלגל, לנסות לשנות את הכיוון. מהירידה הדרסטית שירדנו באלפיים שנה, אברהם אבינו הוא זה שמתחיל את אלפיים שנות תורה. שהשיא אולי של האלפיים שנים האלה זה מתן תורה בהר סיני. עשרת הדיברות. אבל אנחנו באנו בשביל פרשת נוח, ואולי אפילו עוד יותר בשביל השבוע שאנחנו צועדים לקראתו. בחירות בפעם החמישית. כשאני מסתכל על הבחירות ועל מה שיש לי לבסל שלי להציע את עשרת הדיברות, אז אני פונה אליך, הרב שלום. איך אתה רואה את עשרת הדיברות נמצאים בפוליטיקה? דימנו על זה לא מזמן, כשנבחר נשיא חדש, אבל איך אתה חושב שעשרת הדיברות יכולים להועיל לעולם הפוליטי?
אני רק אגיד דבר אחד שבאמת תמיד ליווה אותי בשאלה איך אנחנו רואים את עשרת הדיברות כתשתית לתיקון חברה, חברת מופת. אני חושב שהפן האישי פה, כמו שכתוב, לא תרצח, זה לא כתוב לא תרצחו. המדרש אומר, רגע שזה היה בלשון רבים, כל אחד היה אומר, כן, הוא מדבר לחבר שלי, לא מדבר אליי. והדיברות מדברים אלינו אישי. ואחריות אישית, זה היסוד של חברה מתוקנת. בלי זה, כל אחד מסתכל על השני, כן, המפלגה הוא, אז זה, כולם אשמים, ואני אני אחראי להצביע מי אשם. איפה האחריות שלי? האחריות שלי זה עשרת הדיברות עם היסוד שבלי אחריות אישית ובלי תיקון המידות שלי אישית, ובלי אחריות לכל קיום עשרת הדיברות על ידי בחירות שלי אישית, אי אפשר לבנות חברה. חברה מתוקנת יסודה בהנהגה האישית של כל אחד ואחד בתוך החברה. וזה קצת שונה מכמה דברים. אנחנו בדרך כלל מדברים בציבור על זכויות האדם. ודאי צריכים לכבד את כל זכויות האדם. אבל הדגש פה לא הזכות של השני, אלא האחריות שלי. ולכן כשאנחנו מגיעים עכשיו לבחירות, כל אחד צריך לקחת על עצמו מה אני חושב, איך אני רואה את זה, מה האחריות שלי כלפי הבחירות, ודאי גם להצביע זה אחריות אישית, כל אחד ואחד יש לו את האחריות שלו, לתרום לדמוקרטיה טובה, אבל לא רק להצביע, אלא לעשות את העיון האישי שלך, בתוך המצב שאנחנו קיימים, ולבחור לתרום לתועלת הציבור.
אני שומע את הדברים שלך של לא תרצח ולא תגנוב ולא תרנף, הכל באישי, אחריות אישית, ויחד עם זאת, בדרך כלל בתורה, כשמדברים בלשון יחיד, זה הפוך מהתפיסה הרגילה, לדבר בשן יחיד, כי מדבר לכל הציבור. אפשר להסתכל על זה בשתי הצדדים, כן? אבל בעניין שלנו, אנחנו מבקשים מחברי הכנסת שלנו, לא רק תיקח אחריות אישית על עצמך, אנחנו מבקשים מחבר כנסת שיקח אחריות כללית, צריך לדאוג לציבור, צריך לדאוג לבוחרים שלו, או בכלל, ברגע שאתה נבחר, אז אתה נבחר של כל הציבור, גם אם לא בחרו בך אישית. אנחנו מצפים מהם אחריות כללית על עם ישראל, להתוות כיוון. אז יש בעשרת הדיברות, אני חושב, התוויית כיוון. לפעמים יש תחושה שאין כיוון. דיברנו הרבה פעמים על ההבדל בין יציאת מצרים לבין שבועות, בין עצם החופש, להיות עם, עצם שנוצר עם, לבין מתן תורה לקבל את הייעוד שלנו. מה הייעוד של המדינה הזאת? אז אפשר לזרוק סיסמאות, אור לגויים, תיקון עולם, מדינה מוסרית, מדינת מופת, אבל אני חושב שעשרת הדיברות הם מתוות את הכיוון, איך זה בא לידי ביטוי בתכלס. איך אמורים להעיר לגויים מדינת מופת? על ידי זה שהם מסתכלים עלינו, ובצורה פשוטה מאוד. זו מדינה שמקיימת את לא תגנוב. במדינה הזאת מאוד מקפידים לא לגנוב אחד מהשני, ולעזור אחד לשני, לשמור על הרכוש שלו, ועל היושר שלו, בטח של הפוליטיקאי. זה מופת. זה דוגמה. עכשיו, נוכל לריב גם שם, גם אם נקיים לא תגנוב, אל תדאגו, יהיה מקום לריב, יהיה מקום להבדלים בין מפלגות. אבל זה מתווה כיוון?
מצד אחד זה שיש הרבה דעות, איך אנחנו רואים את העתיד של מדינתנו, זה נותן לי תקווה. זאת אומרת, מה התקווה? כל אחד מרגיש את הבעלות שלו כלפי העתיד של עם ישראל. כל אחד יש לו דעה מאוד מאוד חזקה, ורוצה את דעה שלו להתקיים. בסדר גמור, אני חושב שזה מבטא את ההרגשה שמדינתנו זה אני. זה לא סתם אני גר פה, אני רוצה שזה יבטא מי אני. ואני רואה את זה בעין טובה, יש דבר טוב בתוך זה. מצד שני, אם היינו שומעים את עשרת הדיברות, והיו מדברים אחד על אחד, עם כבוד הדדי, שזה בתוך, בוא נאמר, כמה מהדיברות. אבל איך מדברים אחד לשני? איך אנחנו מכבדים אחד את השני? איך אנחנו באים, כמו שפעם הסברתי, שיש לי דוד, זיכרונו לברכה, שהיה בא אליי כל פעם שהייתי מבקר את טורונטו, הוא בא לצעוק עליי, כי הוא מאוד מאוד כועס על כל המפלגות החרדיות שם, והדתיות וזה, הוא בא לחוס עליי, כי אני אשם בזה. אנקל הרול, למה אתה כועס עליי? אתה דתי, אתה, אני לא יודע מה אתה, אבל אתה אחראי על זה, אתה הורס את המדינה שלי, הוא גר בטורונטו, שלי, כן, ישראל זה שלי. אוקיי, אנקל הרול, אני מאוד מרגיש את האכפתיות שלך, זה בסדר, טוב, טוב שאתה מבטא את זה. אבל תגיד לי, כל פעם אתה בא מאשם אותי, ואני שואל אותך, יש לנו דברים בינינו, יותר דברים שאנחנו מסכימים עליהם, או שאנחנו חולקים עליהם? מה אתה חושב? כלפי מדינת ישראל. הוא חושב רגע, והוא אומר, אתה צודק. יש לנו הרבה הרבה יותר דברים שאנחנו מסכימים עליהם. אז אמרתי, יש לי בקשה אחת, הפעם הבאה שאתה בא לכעוס עליי ולאשם אותי, או משהו, כל הדברים הרעים שקורה במדינת ישראל, קודם כל, נדבר 5 דקות על דברים שאנחנו כן מסכימים עליהם. הוא אומר, איזה רעיון טוב, אני מקבל על עצמי לעשות את זה. אחרי זה אף פעם לא התווכחנו באופן חריף כזה, כי ראינו כמה אנחנו באמת באותו הצד. ברגע שאנחנו מכבדים את הכוח של הערכים המשותפים שיש לנו, ואפשר לבנות על זה, לדבר על הדברים שחוקים עליהם, זה שיחה אחרת לגמרי. וזה אני רואה כעתיד של מדינת ישראל, תחת חזון של 10 הדיברות, שאנחנו נראה שבאמת יש לנו ערכים של כנות, של ישרות, של כבוד הדדי, אפילו לא תחמוד, שלא נהיה במצב של חמדנות וקנאה, אלא מפרגנים אחד את השני, ונדבר אמת, ונהיה כנים, ונהיה אחראים על המילים שלנו. כל הדברים האלה צריכים כאווירה שכל הפוליטיקה, והרגע שזה הופך להיות היסוד, אז אפשר לדבר על דברים שבאמת אנחנו חוקים עליהם, אבל באופן אחר. עם הרגשה שאנחנו באותו מדינה, ואנחנו משפחה אחת. משפחה אחת שמכבדים את כל חלקי המשפחה, שכל אחד יכול לתשום באופן שלו, לחדד את המדיניות, לחדד את הדרך שאנחנו נלך.
אני רק רוצה לחדד שמה שאני מבין ממך, שברגע שכל חבר כנסת ייקח על עצמו 10 הדיברות, כל תרבות הדיון והשיח וההחלטות במדינה ייעשו בצורה אחרת. ברגע שבן אדם מגיע עם ערכים שאליהם הוא נאמן, והוא לא מוכן לזוז מהם כמלוא נימה, אז גם כשהם מתווכחים, מתווכחים בצורה אחרת. כי יש כבר כבוד הדדי, כי יש צורת שיח, כי יש יכולת של הבנה של האחד של השני. מה שאני הוספתי זה גם כשאנחנו צועדים לאנשהו, כי הרי מטרת החברי כנסת זה בסוף לקדם לעולם, נקרא לזה בגרשיים, טוב יותר, אז העולם הטוב יותר הוא לא צריך להישאר אמורפי, יש לנו כבר אותו. עולם של 10 הדיברות, לשם אתה צריך לכוון. עכשיו, איך הם מגיעים לשם? תתווכחו עד מחר. אנחנו לא רק מתעסקים באם ביבי כן, ביבי לא, אם זה מושחת או זה לא מושחת, זה חשוב מאוד שלא יהיה שחיתות, זה, על זה אתה דיברת. אבל אני מוסיף מעבר לזה, סל הערכים האלה, שהם ערכי הליבה, הם השליחות שקיבלנו בהר שיני, הם השותפות שלנו לקדוש ברוך הוא בבניית עולם טוב יותר, מתוקן יותר, מאיר יותר לעולם. ואפילו את הדיבר שאנוכי השם אלוקיך. זה נכון שיש חברי כנסת שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל לא בגלל זה, הערך של אנוכי השם נעלם. אתה לא מאמין באלוהים, אבל אתה מאמין בעולם שעוזר ותורם אחד השני ומוציא אנשים ממיצרים. גם זה נמצא באנוכי השם אלוקיך שעוד צריך מארץ מצרים מבית עבדים.
אני רוצה לשאול אותך, יש לך רקע בתנאות ודברים כאלה, ויש הרגשה מאוד מאוד כבדה שהמערכת הפוליטיקה, איך שהיא נמצאת, היא שבורה. משהו לא עובד, לא מתפקד. ויש פה ייאוש, עוד בחירות ועוד בחירות. איך אנחנו יכולים להרים את עצמנו, לראות את זה באופן שיש לנו לפחות כוח, לראות אפשרות אחרת?
אז אני לא מתיימר לראות דברים. אני רק, אם אני זוכר נכון, הרב שרקי דיבר על הנקודה הזאת, שבעצם הקדוש ברוך הוא, אם דיברנו על נושא דיברות של להאיר לעולם, גם הדמוקרטיה זה סוג של ממשל שהתקבע בעולם כהכי טוב שיש כרגע. אבל כשעם ישראל חוזר לבימת ההיסטוריה ומנהל מדינה משל עצמו ולוקח שלטון כזה או אחר או לוקח מהגויים, כי הוא רואה בזה חוכמה ומאמין בה, אבל עם ישראל אמור להוציא מתוך התבן את המוץ ולהשאיר את החיטה. אנחנו צריכים כנראה לעבור את כל הבוץ הזה שקוראים לו דמוקרטיה, על הצדדים החיובים שלו והלא חיובים שלו, לבדוק מה נכון ואיך נכון להשתמש בשיטת ממשל הזאת. אז עם ישראל בשנים האחרונות חווה את הבעייתיות שיש בדמוקרטיה, את הבאגים שלה. ורק אחרי שאנחנו נברר את זה ונצליח לבנות זה בצורה יותר מתוקנת, הוא יוכל גם לבוא, והאומות יסתכלו עלינו, או, ככה עושים את זה נכון. אני מאמין באנוכי השם אלוקיך שהוציאך ממצרים. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו במהלך. לפעמים אנחנו לא רואים את הסוף, אבל אנחנו יודעים שיש סוף, כי זה נמצא בדיבר אנוכי. ואכן אני מאמין שאנחנו בסופו של דבר צועדים לעבר עתיד שהוא יהיה טוב יותר, במובן הזה שאנחנו נברר איך צורת השליטה, השלטון והממשל הנכון עבורנו בעולם הדמוקרטי שבו אנחנו נמצאים.
אתה רואה איזה בעיה של חוסר מנהיגים בתוך החברה שלנו? יש פתגם באנגלית, לא יודע איך בדיוק זה מתרגם לעברית. You get the leaders that you deserve. מקבלים את המנהיגים שמגיעים לך. ואני מאמין בזה גם. אם היינו חזקים בשמירת עשרת הדיברות, כעם, כמדינה, בטח שיצאו מזה מנהיגים לקחת את המנהיגות על ידי עשרת הדיברות יותר בכוח, יותר בחוכמה. לצערי, אני לא רואה את זה היום, בשבוע הבא קשה להאמין שזה יהיה כבר הבחירות האלה, אבל שאלה תמיד סביבי גם מה קורה לאנשים שנכנסים לפוליטיקה, ואנשים טובים שיש להם רצון טוב ואידיאליסטים, אני מכיר חלק מהם. ואני חושב שזה קשה להם מאוד, קשה מאוד לשמור על האידיאליסטיות הרגע שנכנסים למערכת הפוליטיקה שביצעת היום. וזה מובן גם, מובן כי יש קנאה, יש כבוד, יש דברים שמסתובב עליי, והכנות שלי והאקאונטביליטי שלי פחות מלווה אותי שאני נמצא בעולם של כבוד וקנאה ועוד אתגרים בדרך. אבל איך אנחנו יכולים לחדש את ההסתכלות שלנו על מי זה מנהיג ומי זה ראוי להיות מנהיג, ואיך לבנות מערכת של פוליטיקה שמביא את המנהיגים הראויים ביותר לתוך המנהיגות שלנו?
אז אני חושב, כמו שאמרת, התשובה היא קודם כל שאנחנו בעצמנו נהיה מנהיגים של עצמנו. כל אחד ואחד בעם ישראל יהיה יותר נאמן ומחובר לתשתית הזאת של עשרת הדיברות, ממילא יצאו לנו מנהיגים אולי ראויים יותר, וטובים יותר ונאמנים יותר. אפילו נאמנים להבטחות, שזה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אמרנו פעם, הנציב מוולוז'ין מפרש שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה נציג ציבור שנושא שם. הוא קיבל תפקיד להנהיג את הציבור, והוא נושא אותו לשווא? הוא מועל בתפקידו? זה דיבר מאוד חזק בהקשר הזה. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו צריכים אולי לעבוד על המושג מנהיג, מי זה מנהיג בשבילנו. היה איזה ילד שלפני כמה שנים ביקשו ממנו בכיתה לרשום שלושת המנהיגים שהוא מאמין בהם, הם המנהיגים הכי טובים שעם ישראל. אז הוא רשם אחד, אבא שלי, שתיים, משה, שלוש, ביבי. זה היה לפני 7 שנים. אז מה שתפס את העיניים של המורה זה שהוא רשם ראשון את אבא שלו. כי הוא ידע שאבא שלו לא בדיוק במצב הכי טוב בחיים, פוטר מעבודה, עובד באבטחה פה, באיזה מאפייה שם. אתה יודע, מנהיג, קודם כל, שמצליח. לא, הבן כתב את אבא שלו. אז הוא פנה לילד אחרי הבית ספר, ושאל אותו למה הוא רשם את אבא שלו. אז הוא אומר, כשאני רואה איך אבא שלי, למרות כל מה שעובר, כל יום, מצליח להתגבר ולקום, וללכת, לעבוד, אז הוא מנהיג מבחינתי. המנהיג מספר אחד, כן? הסתבר שהוא היחיד שרשם את אבא שלו בתור מנהיג, זה שיעורי בית עבורנו כאבות, אז הוא ראה באבא שלו את ההנהגה הזאת, את המסירות ואת הנכונות לעבוד, לא משנה מה, העיקר שיהיה אוכל במקרר. שזה גם תכונה חשובה, אנחנו רוצים לראות מנהיגים עם מסירות נפש, למען הציבור שמוכנים לסבול הרבה, לעשות טוב לעם ישראל. אבל כמו שאמרנו, אני מאמין שבעזרת השם יגיע לנו משיח בסוף, שהוא ינהיג אותנו, ועד אז אנחנו צריכים לבנות את עצמנו, בעזרת השם זה גם יגרום שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו גם את המנהיגים הראויים עבורנו. ואני מאחל שאלו יהיו הבחירות האחרונות לארבע שנים הקרובות. שבת שלום הרב שלום שוורץ.
שבת שלום, ושיהיה לנו סייעתא דשמיא בבחירות האלו.